עסקנו במאמר של שלום, יותר שלום באנושות ועל התפקיד המרכזי שיש לעם ישראל ולתורה וביצירת הסדר שהוא שורש כל השלום. תודה רבה. יש פה עוד מאמר שעוסק גם הוא סביב סוגיית השלום, לא השלום בין חלקים באנושות, אלא השלום של העולם במובן היותר רחב שלו, נקרא לו במובן המדעי. הסתכלות על העולם הפיזיקלי, הביולוגי, במבט של שלום. הרב ציודה פותח במדרש. בואו ראה. עמוד ריש מם גימל. כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובים זה מזה. יש יחסי גומלין הדדיים בין כל מרכיבי הבריאה. היום לובה מן הלילה. בקיץ, עכשיו בשעות האלו, בימים האלו של חודש תמוז, יש יותר שעות יום משעות לילה. אז היום לוקח הלוואות מהלילה והוא ישלם. בחורף בעזרת השם, שקיעת החמה תהיה ב-4:40, לא כמו היום ב-8, והזריחה בשלבים מסוימים בחורף תהיה ב-6:30. ולמרות שיש הלוואות, אין דנים זה עם זה כבריאות. לא הולכים מכות. לא עושים מריבות על כל דבר. מבינים, אני לא בא ממך, אתה תחזיר לי אחר כך. בסדר, בחברות. שנאמר, יום ליום יביע עומר. הלבנה, יש זמנים שהיא לובה מן הכוכבים. יש זמנים שהאור של הלבנה תופס את הזירה. היא הכוכב המרכזי, תופסת את הבמה. יש זמנים שהלבנה במיעוטה, ומי שבולט, מי שמאיר לנו את הדרך, פתאום הכוכבים הם מאוד מאוד משמעותיים. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אינם יוצאים. שנאמר, אומר לחרס, חרס זה חמה ולא אזרח. החמה נקראת חרס כי היא אדומה כמו חרס. ובעד הכוכבים יחתום. האור לווה מן השמש והשמש מן האור. שנאמר, שמש ירח עמד זבולה. החוכמה לווה מן הבינה. לפעמים יש זמן שבו עסוקים בחוכמה. חוכמה בעקרונות היסוד, באבני הבניין היסודיות. אז יש זמנים בחיים שאנחנו יותר עסוקים בחוכמה, בקניית הידע הבסיסי, השורשים, אבות הבניין. ויש זמנים שהבינה, כלומר הרצון להבין את ההשלכות, להתעמק, לראות את התוצאות, לראות מה אני מוציא מכל דבר, מה הממד הסובייקטיבי שיש בדבר, ולא רק הממד האובייקטיבי שיש. יש מערכות יחסים בין חוכמה לבינה, שנאמר, אמור לחוכמה, אחותי את, אחווה. השמיים לובים מהארץ. לפעמים אנחנו מעצימים את העולם הרוחני, ואת המרכזיות שלו, על חשבון הפיתוח של העולם הגשמי. ולפעמים להפך, אנחנו מעצימים ומגדילים את העיסוק בארץ בפיתוח הגשמיות, וקצת פחות עוסקים במטרות העל, ביעדים הרוחניים. שנאמר, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, את השמיים. החסד לפעמים לובה מן הצדקה. צדקה, מסביר המהר"ל, שזה הרצון שההטבה, הרצון להיטיב יהיה לפי הדין. כולנו רוצים שיהיה טוב, לעזור אחד לשני, אבל לפי הדין, שזה יהיה דבר צודק, שיהיה פה צדק בדבר. חסד זה לפני משורת הדין, זה בלי התחשבות בכלל, האם זה צודק או לא צודק. לא צודק, נכון, שום צדק בדבר הזה, אבל לפעמים אנחנו עושים דברים לא צודקים. קורה לנו בחיים שאנחנו עושים חסדים שלא מן הדין בכלל. לא שום צדק אין בדבר הזה, וכל זאת עושים. וזמנים שאנחנו מחזירים הפוך ואומרים לא, אני פה הולך עם הצדק וכל דבר טוב אני עושה דברים טוב, אבל רק לפי מה שמסתבר, יש זמנים כאלו, זמנים כאלו, הלוואות, שנאמר עודף צדקה וחסד. יש זמנים שהתורה לובה מן המצוות. בחור ישיבה לומד תורה בשקידה מהבוקר עד הערב, כולל הלילה. יש המון מצוות, יש לבקר חולים, ויש לעזור לעניים, ויש עניינים חברתיים דחופים. והרבה מצוות, יש לבנות את ארץ ישראל, כל מיני דברים מאוד מאוד חשובים. יש לשמח חתנים, יש זה, המון דברים, אבל הוא עכשיו לומד תורה. אז הוא עכשיו גילה לימוד התורה, אז הוא לא מקיים, יש מצוות שהוא לא מסתער עליהן, הן מפסידות קצת, הוא לא משקיע בהן. ויש זמנים הפוכים, יש זמנים שבו שבהם המצוות הן כל כך תופסות את ליבנו, או כל כך השקועים, עסוקים באיזושהי מצווה, שזה בא על חשבון לימוד תורה. כל יהודי חווה זמנים, גם בשנה וגם בחיים, שבהם נפח המצווה פתאום משתלט עליו, באופן כזה שביטול תורה ענק. אבל אין, המצווה פה נכנסת ומזיזה הכל הצידה, וכובשת את הזירה. אפשר לראות איזה דוגמאות, למשל לפני חגים זה מאוד בולט. אבל גם ביום שישי רגיל מאוד בולט שמצווה, שהיא רק מצווה מדברי קבלה, אפילו לא מצווה דאורייתא. וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד, זה רק ישעיהו הנביא, זה אפילו לא דאורייתא, מעיף את כל הלימוד תורה של כולם לצדדים, כולם מבשלים, מנקים, קונים, מה לא מתורכים לכבוד שבת, אף אחד לא אומר ביטול תורה, כי עכשיו עושים מצוות וכן הלאה וכן הלאה, הרבה הרבה דוגמאות יש לזה. ככה זה, החיים הם הלוואות, שנאמר שמר מצוותיי וכן. סיכום, בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובים זה מזה ועושים שלום זה עם זה. כן, אז אנחנו באווירת השלום, המאמר הקודם עסק בנושא שלום העמים, שלום האנושות, ופה אנחנו מרחיבים את העירייה עוד יותר, מבט הלאה לעולם, מה זה נקרא שלום? הגדרה הקודמת של השלום, או נגיד המרכיב הראשון שעסקנו בשלום, חיפוש הסדרים. זה שמוצאים סדר לכל דבר, עושים סדר בחיים, זה כלי, זה התשתית הראשונה לשלום. יש פה עוד מרכיב בעניין השלום, והוא ההבנה שאנחנו, למרות שיש הבדלה בין אחד לשני, יש סדרים, יש יחסי גומלין, יש שיתוף פעולה. אפשר לומר שהשלום מורכב משלושה שלבים. ככה זה. שלב ראשון, יצירת הסדר, כמו שעסקנו בזה בעבר, במאמר הקודם, זה התפקיד שלך, זה התפקיד שלי. זה הכללים שלך, זה הכללים שלי. קודם כל, ברורים הסדרים. שתיים, יצירת יחסי גומלין, שזה נקרא לובים ומלווים. שלוש, שזה המדרגה העליונה ביותר, לא רק שיש יחסי גומלין ולוואה, אנחנו ממש רואים איך שיש פה ממש השלמה הדדית, כן, השלמה, שאחד משלים את השני, זה השלום. זאת הבנה עמוקה ששנינו משלימים אחד את השני. אז ההשלמה זה המושג, התאור של שלום, שלום מקום שלמות. אז זאת אומרת שאנחנו עסוקים עכשיו ביחסי הגומלין. בלי דברים, זה לא צריך עורך דין, ולא צריך מתווך, ולא, יש מקצוע כזה, שחבר את השם שלו, שידע לעשות גישור, כן, די מגשר. המדרש הזה בא לבטא השקפת עולם, השקפה שלמה, כן, שנגזרת מפילוסופיית השלום. כלומר, שהעולם יש בו אחדות במציאות. איך בונים את תודעת האחדות? כמו שאמרנו, זה לא ביום אחד בונים תודעת האחדות, נכון שזה התזה, זה העיקרון, אבל בשביל לבנות אמרנו צריך ללכת בשלבים. הסדרים, יחסי הגומלין, הבנת ההשלמה. כי באמת יש פה מציאות, אחדות קוסמולוגית, מבט על שלמה. מלוא ההוויה. גם הרוחני וגם החומרי. זאת אומרת שיש פה בין כל היצורים שיתוף פעולה. צוותא. שיתוף פעולה, יחסי גומלין, עד כדי ההבנה של השלמה. והמדרש הזה באמת מבטא את הדברים בצורה מאוד יפה, בהבעה נפלאה וברורה. מדרש הזה מדרש מאוד יפה, מאוד עשיר בתכנים שלו, מאוד מגוון. מתוך כך אפשר להגיע לשלום העליון. כמו שאמרנו שיש שני שלבים, והשלום העליון זה ה-C. מהו השלום העליון? החיבור השלם. ההבנה שלא רק שאנחנו יש לנו יחסי גומלין, אנחנו ממש משלימים אחד את השני, כל באי עולם, הרמוניה פנימית ממשית. באופן כללי וגם הפרטי. זאת השלמות האמיתית. כן, זה השלמות של המציאות, זאת, זה המצב הבריא, הבריאות הנכונה. הכל, וגם בני אדם. לדוגמה, אפשר ללמוד, לראות אדם שלומד, נגיד, אנטומיה של הגוף, לומד רפואה, לומד איך הגוף עובד. אז בשלב הראשון לומדים את התפקיד של כל איבר בפני עצמו. התפקיד של האיבר הזה, התפקיד של האיבר, כל איבר מה התפקיד שלו. אחר כך שלב שני, לומדים את הקשרים בין האיברים, יחסי הגומלין בין האיברים השונים. בשלב עוד יותר עליון אתה בעצם רואה שבעצם יש פה מערכת אחת לגמרי, זה לא רק שיש יחסי גומלין, יש פה מערכת אחת אורגנית, זה עניין אחד, זה אי אפשר לדבר על איבר אחד בלי איבר השני, זה הכל בעצם עניין אחד. נכון שיש פה כמה איברים, בעצם אי אפשר, בעצם זה לא נכון להסתכל על זה כמה איברים, והם כל כך קשורים אחד לשני שבעצם פה מערכת אחת, כמו שאומרים למשל מערכת העיכול או מערכת הנשימה, ובעצם אתה אומר אין דבר כזה עיכול בלי נשימה ולא נשימה בלי עיכול וכן הלאה. בסוף זה, 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 זה אחד. כן.
וזה
המילה
קוסמולמית?
קוסמי זה עולמי כללי. קוסמי. זה מילה יוונית. קוסמולוגי. נגיד קוסמי זה כל היקום, נקרא זה ככה. בשפה שלנו היקום. היקום. זאת השקפת עולם, שהיא השקפת עולם ביולוגית, אבל אומר רב ציודה שהיא צריכה להיות גם השקפת עולם פילוסופית, ושיש לה השלכות על החיים שלנו, על איך אנחנו פה מתנהלים בעולם. אנחנו עכשיו עוברים לכל מיני שאלות שהטרידו את עולם הפילוסופי מאוד בתחילת המאה ה-20. אחד הנושאים שבתחילת המאה ה-20 מאוד מאוד היו חזקים בעולם הפילוסופיה, זה שאלות מוסריות. האדם המערבי, התרבות המערבית גילתה את המוסר. זה היה חידוש עצום. שיש דבר כזה שנקרא תפיסת עולם מוסרית. לא שיש התנהגות, הוא נחמד, מתנהג יפה, אלא שיש תפיסת עולם פילוסופית מוסרית. זה היה חידוש עצום שהתחדש במאה ה-18 התחילו הניצנים הראשונים של ההומניזם, כן? ובמאה ה-19 זה מאוד התחזק והגיע לסיוע בתחילת המאה ה-20, שפתאום נולדו תפיסות עולם מוסריות. יש מעביד שנחמד לפועלים שלו, ויש מעביד שלא נחמד לפועלים שלו. ככה זה היה בימי הביניים. אפילו ברנסנס. אחד נחמד, אחד לא נחמד. בסדר, אתה רוצה, תעבוד אצלו, אתה רוצה, אל תעבוד אצלו. ויש לאט לתפיסת תפיסת עולם. שזה לא מוסרי, שלא לא ככה אמור להיות. יש איזה, איך אמורים להיראות פילוסופית, תיאורטית, יחסי עובד מעביד. זה היה חידוש עצום, שהגויים רק התחדש להם פתאום, הפתעה. הרב קוק רומז לזה באורות, התחייה, סעיף ג' אני חושב. הוא רומז לזה ששם, שפתאום הפילוסופיה תורה, יש דבר כזה שנקרא פילוסופיה של המוסר. זה היה חידוש מאוד מאוד גדול. כי על הפילוסופיה של כל ימי הביניים בכלל לא עסקה בזה. עסקה בעיקר בפילוסופיה, זה היה אלוקים עולם, איך המבנה העולם בנו, כל מיני שאלות כאלה מאוד מאוד מופשטות. אז מי שרוצה לעיין יוכל לראות אחר כך בזמנו אורות התחייה עמוד 9b, ככה הוא כותב, כן. הוא עוסק בנושאים האלו. אחד הנושאים למשל היה לאומיות. פתאום נותרה שאלה, האם מלחמות בין עמים זה דבר מוסרי? עד אז בכלל אף אחד לא שאל את השאלה הזאת. עד סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אף אחד לא שאל את השאלה הזאת, האם מלחמות בין עמים זה דבר מוסרי? אף אחד לא שאל, זה היה כאילו מלחמים, בסדר, כאילו, זה החיים. האם זה מוסרי? פתאום שאלה. ונוצר גל באירופה, בעיקר במערב אירופה, של גל הצמחונות. היה גל כזה בחברה הגבוהה, בחברה המשכילה של אירופה המערבית, בדגש על גרמניה, נוצר גל כזה, גל פילוסופי, שאמר פתאום הומניזם מוסרי. למה זה מוסרי? שאני אוכל את הבהמה. זה מוסר, רגע, זה לא מוסרי. כן, זה שאלות, כאילו פתאום שאלות כאלה, שעד אז בכלל אף אחד לא שאל אותם. אנשים אכלו וזהו. ופתאום יש שאלות כאלה, כל מיני שאלות. וזה שינה המון שינויים. כן, היה ברור שעם יש מלך ויש נתינים, ואף אחד לא שאל את זה שאלות, רגע, פתאום למה זה מוסרי בעצם? כל מיני דברים ששנים היו, פתאום התחילו לשאול שאלות. גם ברמה הפילוסופית, גם ברמה של בעולם בעיתונות, מאמרים, ויכוחים, זה חידוש גדול. ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל יהיה בדברו.
גם ליהדות
לא. אנחנו עסקנו בזה כל השנים. לגויים זה קצת חדש, חידוש. הרב ציודה התעסק בשאלה הזאת, זה הטריד אותו, הוא לא רצה לאכול בשר. הרב ציודה, זה הסיק אותו, אם זה מותר לאכול בשר, זה לא בסדר, כן בסדר, זה מאוד מאוד התעסק בעניין, זה היה אדם מאוד עדין נפש, והוא גם בחפון כללי לא היה אוכל יותר מדי. הרב קוק כותב לו באגרות, תאכל, מכתבים, מה קורה, אתה אוכל? הוא דאג לו מאוד, כי באמת הוא לא היה כזה, הוא היה מאוד לא אכלן. הרב ציודה, אני רוצה עכשיו לדבר ברמה הפילוסופית. אם אנחנו תופסים תפיסת עולם כזאת, בהכרה שלמה כזאת, של אחדות המציאות הקוסמולוגית, שבעצם יש פה יחסי גומלין, בריאה רחבה, אל תסתכל מבט צר, תסתכל מבט רחב, אפשר לפתור ככה את שאלת אכילת בשר בעלי חיים, באופן כזה. מה התורה מתירה לכל בשר? מה התורה היא מוסרית? רב ציודה נכנס לנושא לאובי הקורה, כי זה הנושא חם. זה הנושא מאוד חם בעולם הפילוסופי. כל החברה הגבוהה, כל המי ומי, זה היה נחשב, הנושאים שעסקו בהם כולם, כדי מה, למה זה מוסרי לאכול בשר, מה פתאום וזה. והתורה לכאורה היא מוסרית, אז איך היא מתירה לאכול בשר? כן. אני מעריך שזה נכתב בתחילת, נגיד, שנות ה-20, 30, 40, אני מעריך, אבל האמת שאני לא יודע, אני יכול לחפש. תף, הנה, ואני חשבתי, תף רש עין וב, תף רש עין וב למניינם 1916. באמצע מלחמת העולם הראשונה, בתחילת המאה ה-20, יצא מלחמת העולם הראשונה, הרב ציודה היה אז 20 ו... זה הסיק אותו, הוא היה באירופה, היה נושא מאוד חם כזה, כל החברה הגבוהה עסקה בנושאות האלה. זה שהורגים על אנשים אחד לשני, זה לא חשוב, אבל מלחמת העולם הראשונה שוחטים את כל זה, אבל איך תמיד לאכול בשר. תהרוג את הצרפתים, זה בסדר, את הבלגים, תשחט אותם, אבל מה אתה אוכל לי? בשר. באמת, מי שרוצה לפרוש מאכילת בשר בעלי חיים, והטיעון שלו הוא טיעון מוסרי, מה זה מוסרי, זה לא צודק, מה אתה אוכל לא פייר? באמת, אתה שקרן, אומר. אתה מרמה. יש פה הונאה עצמית, או שאתה סתם שטחי, או שטחיות. למה? רק על ידי השפעתם של חושנו, רק בגלל שהחושים הגסים שלנו, הם נורא שטחיים, שהמבט שלנו הוא נורא נורא חיצוני, בגלל שהמושגים שלנו מאוד גסים, גסותם שמסוימת השיפוט שלנו, החלוקת העולם שמולנו לחלקים, לסוגים, חלוקה נורא שטחית, נורא מוחצנת, נורא גסה, אז בגלל זה אנחנו מבדילים בין יצורים שונים, בין יצורים שנקראים חיים לבין אלה שנאמר שאינה חיים. הרב ציודה תוקף את הצמחונות הפילוסופית. יש צמחונות מטעמי בריאות, לא מדבר על זה. צמחונות פילוסופית, הרב ציודה תוקף אותה. על מה בנויה הצמחונות הפילוסופית? שלהרוג כבש, אתה לקחת לו את החיים. מה ההבדל בין זה לבין לקטוף פרי? או ירק? או חיטה? שם אין חיים? זה לא נקרא חיים? המבט, אומר, מבט שטחי, אתה אומר, לא, זה לא חיים. זה סתם שטחיות. מה ההבדל? זה חיים וזה חיים. מהמבט המאוד ילדותי שלך, אתה אומר, לא, זה בעל חיים וזה לא, וזה כן חיים, יש שם חיים גם כן. אבל למה? זה גם חיים. יש הוא צומח, אתה לא רואה שהוא צומח? יש שם כוח חיים שדוחף אותו. הוא מתרבה, הוא אוכל, הוא זן, הוא גדל. הוא חי. אז הוא זז ממקום למקום. זה ההגדרה של חיים, אתה זז או לא. הוא אוכל, הוא גדל ומתרבה. חי. הרב ציודה מאוד פילוסופי. לא מבעיה, לכן זה מאוד מצחיק, כי הוא משתמש בתיו, כמו גמרה, אבל הוא מדבר על פילוסופיה. זה כזה שילוב מדהים, הרב ציודה. מצד אחד הוא עלם, בחור ישיבה ולמד פילוסופיה. אז הוא כותב פילוסופיה, תראו איך כותב. לא מבעיה לפי תורת האידאות של אפלטון. אף אחד לא מדבר ככה על אפלטון בחיים. לא מבעיה. לא מבעיה לפי תורת האידאות האפלטונית. שיש לכל דבר שבעולם גם כן מין נשמה, המשכת כוח של צורה רוחנית. אפלטון, הזוהר רומז עליו, והוא קורא לו מאותם חכמי אומות העולם שקרובים לדרך האמת. קריבין לארחא דמאמנותא. אומנם הוא לא, זה לא תורה, ודאי שלא, ולא אמונה, ויש לו גם הרבה שיבושים, הזכרנו אותם, אבל יש לו כמה רעיונות אפלטונים שהם מאוד מאוד קרובים ומזכירים יסודות מעם ישראל. וזה לא במקרה, כי יש עדויות על מפגשים בין אפלטון לבין נביאים. במיוחד אינו לבין ירמיה הנביא. יש כל מיני עדויות, יש אפלטון נפגש עם ירמיה. יש כל מיני עדויות על זה, ומכתבים ומחקרים על זה, שבעצם אפלטון הושפע מעולם הנבואה, מתפיסות העולם הנבואות, עלו מפגשים שהיממו אותו. עם הנביאים, זה סוף בית ראשון. אפלטון זה סוף בית ראשון, מקביל לחורבן. התלמיד שלו, אריסטו, זה כבר תחילת בית שני, פחות או יותר. ואחד הדברים שמאפיינים מאוד את אפלטון, זה המושג שנקרא אידאה. הרב קוק מאוד מאוד אהב את המילה הזאת. אידאה, אידיאלים, מהלך האידאות. הרב קוק מאוד מאוד אהב את המילה הזאת. הוא השתמש בה הרבה מאוד. זה מילה אפלטונית. מה תפיסת העולם של אפלטון? אפלטון שאל את עצמו שאלה. אני רואה שלמשל כל החתולים מתנהגים אותו דבר. זה לא רק שביולוגית הם בנויים אותו דבר, אני רואה שיש להם תכונה משותפת לכל החתולים. אני רואה שלכל הארנבים יש להם תכונה משותפת. עכשיו, מה קרה? איך זה? מה זה הדבר הזה? הביולוגיה, אני מבין ביולוגיה, אבל יש פה איזה, זה לא ביולוגיה, זה אופי, כמו שיש פה איזה אופי. אבל זה לא שכל הארנבים התכנסו ועשו ועידה משותפת וקבעו כללים, איך אמורים ארנבים להתנהג והעבירו את זה בבית הספר. אז איך כל הארנבים יודעים שהם צריכים להתנהג כך, שיש להם אופי מסוים וסגנון, וגם כמעט, לא חוכמה, אבל משהו כזה, זה כישורים מיוחדים. מאיפה זה בא? זה לא בא מהחומר. כן, החומר לא מוליד תכונות. החומר לא מוליד אופי. חומר יכול להוליד משהו פשוט. לכן אפלטון חידש חידוש, שיש עולם שלם, שנקרא עולם האידאות. בעולם הזה, בעולם העליון שנקרא עולם האידאות, נמצאות נקרא לזה תפיסות עולם או נוסחאות, נוסחאות מופשטות של כל מיני דברים. למשל יש תפיסת עולם מופשטת של תיאוריית החתול, איך אמור להיראות חתול. יש שם איזה אידאה, איזה רעיון של המודל של החתול, המודל הנפשי, המחשבתי, איך, מה זה חתול? בסדר? כתכונה, בעולם הרוח, תפיסת עולם רוחנית, כן? מופשטת, עליונה, שנקראת חתול. וכל החתולים פה כאילו מושפעים ממנה, משקיפים במרכאות על האידאה הזאת, והיא משקיפה עליהם, והם כולם מושפעים ומוציאים לפועל, או לא יודע, או מקבלים השראה מאותה אידאה, רעיון מופשט שנקרא חתול. אז, וזה המכנה המשותף של כל החתולים. שכל החתולים בעצם הם מושפעים מהאידאה החתולית. ויש בעולם האידאות, זה, קורא זה כמו אנדרטה כזאת, כמו איזה מודל, מודל כזה, מודל עיוני, מודל מופשט, של איך נראה חתול, מה אמור לראות את התכונות, הלך רוח של החתול, והמודל הזה הוא יוצר השראה לכל החתולים בעולם. תפיסת עולם מאוד מעניינת, וזה נקרא עולם האידאות. כשרוצים להגיד על דבר שהוא אפלטוני, מתכוונים לומר שהוא כזה. זאת אומרת, אתה מדבר איתי ברמה של האידאות, ברמה המופשטת. כן.
זה דומה כאילו להשקפת העולם היהודי?
דומה, דומה. יש הבדלים. לכל דבר יש שורש בעליונים. כן. הוא כותב פה שלכל דבר בעולם יש כאן איזה מין נשמה. מה זה נשמה? כלומר, צורה רוחנית. לא רק אצל בעלי חיים. אצל אפלטון זה גם בצומח וגם בדומם. יש האידאה של המים והאידאה של האש. שורש בעולם הרוחני של כל התכונות. זאת אומרת, שם נעליך מעל רגליך, לפני שאתה הולך לגזר, לקטוף אותו. הגזר הזה הוא ביטוי של אידאת הגזר העליונה שנמצאת בעולם הרוח. יש שם איזה אידאה מופשטת שנקראת הגזר. איך אמור לראות? ועכשיו שאתה כותף אותו, רגע אחד, אתה יודע מה אתה עושה? אתה רוצה שיש פה רק חומר? זה לא רק חומר. זה גילוי של רוח. כבוד. בסדר? אז מה ההבדל בינך לבינו? שניכם יונקים בצורה זו אחרת מעולם הרוח, מעולם הידעות. אז אין לך מעלה עליו. אז עד שאתה שואל אותי באיזה זכות אני אוכל את הכבש, תשאל אותי באיזה זכות, האידאה שלך יותר חשובה מהאידאה של החסה? מה פתאום? שתי אידאות שוות בעולם האידאות. בעולם האידאות אין אידאה יותר חשובה מהאידאה השנייה. זה אידאות. זה רוח, זה אמת. והרב ציודה פה מחבר את אפלטון בדרך השוואתית מסוימת לעולם הסוד. כמו שהזוהר אמר עליו, קורא רוב ליד דרכנו, כיודע בדברי המקובלים. המקובלים, יש נשמה של הצומח ונשמה לדומם. לכל עשב, אומרים חז"ל, יש מלאך שאומר לו גדל. ויש נשמה לצומח, יש פנימיות, כן, נשמה, אותיות עליונות שמחיות כל דבר ודבר בדבר שם נעשו, ויש שר של זה, שר של ים, שר של אש, המלאך של הדגים, יש המון ביטויים בחז"ל ובוודאי בעולם הסוד. אז לפי התפיסת העולם האפלטונית והקבלית, בוודאי ובוודאי שאין שום הצדקה לחלק בין החיות לצמחים, מה יש שום הבדל? פה יש גילוי של רוח ושל עולם עליון ושל נשמה וגם פה. אז מה אתה, עד שאתה שואל אותי שאלות מוסריות, איך מותר לי לאכול בשר ועוף ודגים, תשאל אותי באיזה זכות מותר לך לקטוף חיטה ופירות וירקות. בכלל, באיזה זכות מותר לך לדרוך על האדמה? באדמה הזאת היא מכובדת מאוד. יש אידאה שלמה שאידאת האדמה היא מגלה אמת עליונה מאוד מאוד גבוהה שנקרא אידאת האדמה, ואתה שחצן אחד דורך עליה. מי אתה שתדרוך על האדמה בכלל? מי אתה שתיקח עץ ותעשה ממנו כיסא לשבת עליו? עץ תעשה ממנו כיסא? תתבייש לך. עושה ממנו, לוקח אבנים, עושה מהם לבנים, איזה זכות אבנים האלו מגלים אידאה עליונה של אידאת האבן בעולם, וזה יש להם מטרה רוחנית וייעוד אלוקי, ואתה לוקח את זה לצורכך, באיזה זכות? אבל זה לא רק לא מבע אל הזה, אלא גם לפי ההכרה הפשוטה שבפשוטות, גם אם תסתכל במבט מאוד מאוד פשוט, ריאלי לצורך העניין, אני לא אפלטוני עכשיו, אני מסתכל בעיניים מאוד מטריאליסטיות, מאוד חומריות, אבל כמו שאנחנו עושים עוול, כשאנחנו ממיתים את החי, למה זה עוול? למה זה לא טוב להרוג אוף? כי אתה מבטל את מהלך כוחותיו, הוא באמצע החיים, הוא רוצה לזוז, ועצרת אותו את התנועה, הוא רוצה להתקדם, אתה עוצר אותו. נו, אותו דבר. גומרים ביטול והפרעה, למהלך כוחו של אפר הארץ ברומסנו, עליו בדרכנו. האפר הזה, רמסת אותו, עצרת אותו, שמת עליו בטון. הוא היה נושם, האדמה נשמה. האדמה היה לה איזה חיוניות. היא יכלה להצמיח צמחים, כיסית אותה באספלט, זהו, היא מתה האדמה הזאת. היא כבר לא נושמת, היא כבר לא מצמיחה, הרגת את כל הפוטנציאל הטמון בה. אולי האוויר גם, אתה מפריע לאוויר. אתה מתערב בזרימה של האוויר על ידי הנשימות שאתה נושם. אתה מתערב במהלך, אתה פתאום לוקח חמצן, מוסיף פחמן, מה אתה מתערב פה בעולם? היה פה אחוז מסוים של חמצן פחמן, אתה פה מתערב? משנה את התפקוד של העולם. בכל פינה שנפלה, בכל צעד שנצעד, אנחנו עושים עוול. יש קט כזאת בהודו. יש קט כזאת שהם מבקשים סליחה מהאדמה כל הזמן. על זה שהם ישנים ודורכים עליה. אתה מדכא ביד חזקה את היצורים האחרים לטובתנו הפרטית, וזה לא נגמר. כי באמת אין הבדל אמיתי, אין שום חלוקה אמיתית, לא פילוסופית ולא מדעית, בין אכילת בשר בעלי חיים, או חזלילה צער בעלי חיים והשתמשות בהם, לכל עבודה ומלאכה קשה. רגע, מה ההבדל בין לאכול סוס, לבין לשים עליו מחרשה ולחוש בשדה, או לרכב עליו, או להסיע את העגלה, זה מה ההבדל? למה זה לא עציר? זה גם עצירה של החיים שלו, הוא היה מת לרוץ ולהשתולל. ואתה רותם עליו, רותם אותו ברתמה ונושא אותו בעגלה, ומניס עליו סחורה וחורש איתו. וזה כן בסדר? ואתה שם כלב שמירה ליד הבית שלך, אתה לא אוכל בשר. אבל יש לך וילה, ואתה שם כלב שמירה, לא אחד, שני כלבים בכניסה לבית. הם היו רוצים להסתובב הכלבים, ללכת עם חברים שלהם. אתה עוצר להם את החיים. למה זה צודק? למה אתה שם אקווריום דגים אצלך הבא? אתה חושב שנעים להם להיות כל הזמן תוך אקווריום להסתובב מסביב עצבם? אתה חושב שהם לא היו רוצים ללכת לכל מקומות אחרים, קצת להכיר חבר'ה ולהסתובב בעולם הרחב, בים הגדול? איפה? למה זה כן צודק ומוסרי? עצרת להם את החיים? בסוף יש כאן המתת הכוח ודכתוכו. אז מה תגיד? במבט חיצוני, בחיצוניות ההרגשה, במבט שטחי, אתה תגיד, לא, זה לא אותו דבר. כי יש לדכא כוחות ויש לבלוע. זה מה זה חילוק חלש, אומר הרב צבי יהודה. זה חילוק שטחי, זה חילוק מהותי. מה ההבדל הגדול בין לשבור לבן אדם את העצמות לבין להרוג אותו? בסדר, זה שני מבלות מוסריים, מה ההבדל? להפוך מישהו לעבד או להרוג בן אדם. שני מבלות. מה אתה אומר? זה לא אותו דבר. יש הבדל בין זה שאתה מדכא כוח שלטון ולבין שמובלע ונכנס בתוכנו פנימה, תוך הגוף הפרטי. זה לא חילוק. זה לא תירוץ מספק. מה? את הכוחות כלינו ודיקינו, הלכנו בכוחנו הפרטי, בסוף מה? אתה אוכל לחם, איך הלכת לחם? השור חרש באדמה, דיקית את השור. אתה תופר בגדים מצמר. אתה לוקח משהו בשביל שלך, אתה חותך עצים, בונה בניינים, אתה לא תגמור עם זה. ואנחנו עושים את הטבלה הזאת, רק בזה שאנחנו אוכלים, רק כשאוכלים עושים עוולה, שנכנסו הכוחות לתוך הגוף הפרטי, בכל פעם שאתה משמש לצורכך בעולם הזה, זה עוולה. אז אתה יכול לרחוץ בניקיון כפיים ולומר שלום עלייך נפשי. אז רב ציודה נכנס עד הסוף. מי שטוען טענה פילוסופית כזאת, אומר רב ציודה, תסביר לי איפה אתה עוצר. מה החילוק שלך? איפה הגבולות? זה היה נושא שבזמנו היה מאוד כזה סורר. היום הוא קצת קיים, אבל זה היה פעם נחשב מאוד כזה. וכל האנשים שהחשיבו את עצמם חכמים ואינטלקטואלים, היו מדברים על זה, על צמחונות. כן.
אפשר להגיד שפרופורציות, שיש הבדל בין רצח, שהורגים חיה, זה שעכשיו הולכים על האדמה, זה לא...
נו, אז אני שואל אותך, לקחת עץ ולעשות ממנו נייר, זה לא להרוג אותו? הם כותבים מאמר נגד צמחונות על נייר. גם לא בסדר. הרקת את העץ, היה פה עץ, רצה להגיע לשמיים. חתכת אותו באמצע החיים. באיבו. זה לא פייר. כל העפרונות היו עשויים מעצים, לא? אתה כותב בעיפרון. זה עצים. שולחן, שולחן העבודה שעליו אתה כותב את המאמר נגד ה... אלו שאוכלים בשר, עשוי מעצים. למה זה כן צודק?
מה
אתה,
כאילו שיש
מין
דרגיות, שיש חי, מדבר?
מה ההבדל? אם הטיעון הוא מוסרי, מה ההבדל? אז תגיד, אותו דבר, יש הבדל בין בעלי חיים לבין אדם. בעלי חיים מותר, מותר, בן אדם אסור. אם אתה עושה חילוק בין צומח לחי, אתה עושה גם חילוק בין חי לאדם, בסדר. אם צומח מותר, אז גם חי מותר, למה לא? כי החי הוא פחות מאדם, אז מותר. מי אמר? אנחנו צריכים לשנות, אנחנו צריכים לשנות כל התפיסה. זה שאלה של נקודת מבט. טוב? בעזרת השם, בהצלחה, בשורות טובות. עסקנו במאמר של שלום, יותר שלום באנושות ועל התפקיד המרכזי שיש לעם ישראל ולתורה וביצירת הסדר שהוא שורש כל השלום. תודה רבה. יש פה עוד מאמר שעוסק גם הוא סביב סוגיית השלום, לא השלום בין חלקים באנושות, אלא השלום של העולם במובן היותר רחב שלו, נקרא לו במובן המדעי. הסתכלות על העולם הפיזיקלי, הביולוגי, במבט של שלום. הרב ציודה פותח במדרש. בואו ראה. עמוד ריש מם גימל. כל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובים זה מזה. יש יחסי גומלין הדדיים בין כל מרכיבי הבריאה. היום לובה מן הלילה. בקיץ, עכשיו בשעות האלו, בימים האלו של חודש תמוז, יש יותר שעות יום משעות לילה. אז היום לוקח הלוואות מהלילה והוא ישלם. בחורף בעזרת השם, שקיעת החמה תהיה ב-4:40, לא כמו היום ב-8, והזריחה בשלבים מסוימים בחורף תהיה ב-6:30. ולמרות שיש הלוואות, אין דנים זה עם זה כבריאות. לא הולכים מכות. לא עושים מריבות על כל דבר. מבינים, אני לא בא ממך, אתה תחזיר לי אחר כך. בסדר, בחברות. שנאמר, יום ליום הביע עומר. הלבנה, יש זמנים שהיא לובה מן הכוכבים. יש זמנים שהאור של הלבנה תופס את הזירה. היא הכוכב המרכזי, תופסת את הבמה. יש זמנים שהלבנה במיעוטה, ומי שבולט, מי שמאיר לנו את הדרך, פתאום הכוכבים הם מאוד מאוד משמעותיים. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, אינם יוצאים. שנאמר, אומר לחרס, חרס זה חמה ולא יזרח, חמה נקראת חרס כי היא אדומה כמו חרס. ורד הכוכבים יחתום. האור לווה מן השמש, והשמש מן האור, שנאמר שמש ירח עמד זבולה. החוכמה לווה מן הבינה. לפעמים יש זמן שבו עסוקים בחוכמה. חוכמה בעקרונות היסוד, באבני הבניין היסודיות. אז יש זמנים בחיים שאנחנו יותר עסוקים בחוכמה, בקניית הידע הבסיסי, השורשים, אבות הבניין. ויש זמנים שהבינה, כלומר הרצון להבין את ההשלכות, להתעמק, לראות את התוצאות, לראות מה אני מוציא מכל דבר, מה הממד הסובייקטיבי שיש בדבר, ולא רק הממד האובייקטיבי שיש. יש מערכות יחסים בין חוכמה לבינה, שנאמר אמור לחוכמה, אחותי את, אחווה. השמיים לובים מהארץ. לפעמים אנחנו מעצימים את העולם הרוחני ואת המרכזיות שלו על חשבון הפיתוח של העולם הגשמי, ולפעמים להפך, אנחנו מעצימים ומגדילים את העיסוק בארץ בפיתוח הגשמיות וקצת פחות עוסקים במטרות העל, ביעדים הרוחניים. שנאמר יפתח השם לך את אוצרו הטוב, את השמיים. החסד לפעמים לווה מן הצדקה. צדקה, מסביר המהר"ל, שזה הרצון שההטבה, הרצון להיטיב יהיה לפי הדין. כולנו רוצים שיהיה טוב, לעזור אחד לשני, אבל לפי הדין, שזה יהיה דבר צודק, שיהיה פה צדק בדבר. חסד זה לפני משורת הדין, זה בלי התחשבות בכלל האם זה צודק או לא צודק. לא צודק, נכון, אין שום צדק בדבר הזה, אבל לפעמים אנחנו עושים דברים לא צודקים. קורה לנו בחיים שאנחנו עושים חסדים שלא מן הדין בכלל. לא שום צדק אין בדבר הזה, בכל זאת עושים. וזמנים שאנחנו מחזירים הפוך ואומרים לא, אני פה הולך עם הצדק וכל דבר טוב, אני עושה דברים טובים, אבל רק לפי מה שמסתבר. יש זמנים כאלו, זמנים כאלו. הלוואות, שנאמר עודי צדקה וחסד. יש זמנים שהתורה לובה מן המצוות. בחור ישיבה לומד תורה בשקידה מהבוקר עד הערב, כולל הלילה. יש המון מצוות, יש לבקר חולים, ויש לעזור לעניים, ויש עניינים חברתיים דחופים, והרבה מצוות, יש לבנות את ארץ ישראל, כל מיני דברים מאוד מאוד חשובים. יש לשמח חתנים, יש זה, המון דברים, אבל הוא עכשיו לומד תורה. אז הוא עכשיו בגלל לימוד התורה, אז הוא לא מקיים, יש מצוות שהוא לא מסתער עליהן, הן מפסידות קצת, הוא לא משקיע בהן. ויש זמנים הפוכים. יש זמנים שבהם המצוות הן כל כך תופסות את ליבנו, או כל כך השקועים, עסוקים באיזושהי מצווה, שזה בא על חשבון לימוד תורה. כל יהודי חווה זמנים, גם בשנה וגם בחיים, שבהם נפח המצווה פתאום משתלט עליו, באופן כזה שביטול תורה ענק. אבל אין, המצווה פה נכנסת ו... מזיזה הכל הצידה וכובשת את הזירה. אפשר לראות איזה דוגמאות, למשל לפני חגים זה מאוד בולט, אבל גם ביום שישי רגיל מאוד בולט שמצווה שהיא רק מצווה מדברי קבלה, אפילו לא מצווה דאורייתא, וקראת על השבת עונג לקדוש השם מכובד, זה רק ישעיהו הנביא, זה אפילו לא דאורייתא, מעיף את כל הלימוד תורה של כולם לצדדים. כולם מבשלים, מנקים, קונים, מה, לא מתורכים לכבוד שבת. אף אחד לא אומר ביטול תורה, כי עכשיו עושים מצוות, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה הרבה דוגמאות יש לזה. ככה זה, החיים הם הלוואות, שנאמר שמר מצוותיי וכי. סיכום, בריאותיו של הקדוש ברוך הוא לובים זה מזה ועושים שלום זה עם זה. כן, אז אנחנו באווירת השלום. המאמר הקודם עסק בנושא השלום העמים, שלום האנושות, ופה אנחנו מרחיבים את העירייה עוד יותר. מבט על העולם, מה זה נקרא שלום? הגדרה הקודמת של השלום, או נגיד המרכיב הראשון שעסקנו בשלום, חיפוש הסדרים. זה שמוצאים סדר לכל דבר, עושים סדר בחיים, זה כלי, זה התשתית הראשונה לשלום. יש פה עוד מרכיב בעניין השלום, והוא ההבנה שאנחנו, למרות שיש הבדלה בין אחד לשני, יש סדרים, יש יחסי גומלין, יש שיתוף פעולה. אפשר לומר שהשלום מורכב משלושה שלבים. ככה זה. שלב ראשון, יצירת הסדר, כמו שעסקנו בזה בעבר, במאמר הקודם, זה התפקיד שלך, זה התפקיד שלי. זה הכללים שלך, זה הכללים שלי. קודם כל, ברורים הסדרים. שתיים, יצירת יחסי גומלין, שזה נקרא לובים ומלווים. שלוש, שזה המדרגה העליונה ביותר, לא רק שיש יחסי גומלין ולווה, אנחנו ממש רואים איך שיש פה ממש השלמה הדדית. כן, השלמה, שאחד משלים את השני, זה השלום. זאת הבנה עמוקה ששנינו משלימים אחד את השני. אז ההשלמה היא זה המושג, התאור של שלום, שלום מקום שלמות. אז זאת אומרת שאנחנו עסוקים עכשיו ביחסי הגומלין. בלי דברים, זה לא צריך עורך דין, ולא צריך מתווך, ולא, יש מקצוע כזה, שכחתי את השם שלו, שיודע לעשות גישור, כן, עומדים מגשרים. המדרש הזה בא לבטא השקפת עולם, השקפה שלמה, כן, שנגזרת מפילוסופיית השלום. כלומר, שהעולם יש בו אחדות במציאות. איך בונים את תודעת האחדות? כמו שאמרנו, זה לא ביום אחד בונים את תודעת האחדות. נכון שזה התזה, זה העיקרון, אבל בשביל לבנות, אמרנו, צריך ללכת בשלבים. הסדרים, יחסי הגומלין, הבנת ההשלמה. כי באמת יש פה מציאות, אחדות קוסמולוגית, מבט על שלמה. מלוא ההוויה. גם הרוחני וגם החומרי. זאת אומרת שיש פה בין כל היצורים שיתוף פעולה, צוותא. שיתוף פעולה, יחסי גומלין, עד כדי ההבנה של השלמה. והמדרש הזה באמת מבטא את הדברים בצורה מאוד יפה, בהבעה נפלאה וברורה. מדרש הזה מדרש מאוד יפה, מאוד עשיר בתכנים שלו, מאוד מגוון. מתוך כך אפשר להגיע לשלום העליון. כמו שאמרנו, שיש שני שלבים, והשלום העליון זה השיא. מהו השלום העליון? החיבור השלם. ההבנה שלא רק שאנחנו יש לנו יחסי גומלין, אנחנו ממש משלימים אחד את השני, כל באי עולם, הרמוניה פנימית ממשית. באופן כללי וגם הפרטי. זאת השלמות האמיתית. כן, זה השלמות של המציאות, זאת זה המצב הבריא, הבריאות הנכונה. הכל, וגם על בני אדם. לדוגמה, אפשר ללמוד, לראות אדם שלומד, נגיד, אנטומיה של הגוף, לומד רפואה, לומד איך הגוף עובד. אז בשלב הראשון לומדים את התפקיד של כל איבר בפני עצמו. התפקיד של האיבר הזה, התפקיד של האיבר, כל איבר מה התפקיד שלו. אחר כך שלב שני, לומדים את הקשרים בין האיברים, יחסי הגומלין בין האיברים השונים. בשלב עוד יותר עליון, אתה בעצם רואה שבעצם יש פה מערכת אחת לגמרי, זה לא רק שיש יחסי גומלין. שהוא מערכת אחת אורגנית, זה עניין אחד, זה אי אפשר לדבר על איבר אחד בלי איבר השני. זה הכל בעצם עניין אחד. נכון שיש פה כמה איברים, בעצם אי אפשר, בעצם זה לא נכון, נסתכל על זה כמה איברים. גם כל כך קשורים אחד לשני, שבעצם פה מערכת אחת. כמו שאומרים, למשל, מערכת העיכול, או מערכת הנשימה. ובעצם אתה אומר, אין דבר כזה עיכול בלי נשימה ולא נשימה בלי עיכול וכן הלאה. בסוף זה, 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 זה אחד. כן.
וזה
המילה
קוסמולוגית?
קוסמי זה עולמי כללי. קוסמי זה מילה יוונית. קוסמולוגי. נגיד קוסמי זה כל היקום, נקרא לזה ככה. בשפה שלנו היקום. היקום. זאת השקפת עולם, שהיא השקפת עולם ביולוגית, אבל אומר רב ציודה שהיא צריכה להיות גם השקפת עולם פילוסופית, ושיש לה השלכות על החיים שלנו, על איך אנחנו פה מתנהלים בעולם. אנחנו עכשיו עוברים לכל מיני שאלות שהטרידו את עולם הפילוסופי מאוד בתחילת המאה ה-20. אחד הנושאים שבתחילת המאה ה-20 מאוד מאוד היו חזקים בעולם הפילוסופיה, זה שאלות מוסריות. האדם המערבי, התרבות המערבית גילתה את המוסר. זה היה חידוש עצום שיש דבר כזה שנקרא תפיסת עולם מוסרית. לא שיש התנהגות, הוא נחמד, מתנהג יפה, אלא שיש תפיסת עולם פילוסופית מוסרית. זה היה חידוש עצום שהתחדש במאה ה-18, התחילו הניצנים הראשונים של ההומניזם, כן? ובמאה ה-19 זה מאוד התחזק והגיע לסיוע בתחילת המאה ה-20, שפתאום נולדו תפיסות עולם מוסריות. יש מעביד שנחמד לפועלים שלו, ויש מעביד שלא נחמד לפועלים שלו. ככה זה היה בימי הביניים, אפילו ברנסנס. אחד נחמד, אחד לא נחמד. בסדר, אתה רוצה, תעבוד אצלו, אתה רוצה, אל תעבוד אצלו. ויש לאט לתפסת תפיסת עולם, שזה לא מוסרי, שלא ככה אמור להיות. יש איזה איך אמורים להיראות, פילוסופית, תיאורטית, יחסי עובד מעביד. זה היה חידוש עצום, שלא, שהגויים רק התחדש להם פתאום, הפתעה. הרב קוק רומז לזה באורות, התחייה, סעיף ג' אני חושב. הוא רומז לזה ששם, שפתאום הפילוסופיה תורה, יש דבר כזה שנקרא פילוסופיה של המוסר. זה היה חידוש מאוד מאוד גדול. כי על הפילוסופיה של כל ימי הביניים, בכלל לא עסקה בזה. עסקה בעיקר בפילוסופיה, זה היה אלוקים עולם, איך המבנה העולם בנו, כל מיני שאלות כאלה מאוד מאוד מופשטות. אז מי שרוצה לעיין, יוכל לראות אחר כך בזמנו, אורות התחייה, עמוד 9b, ככה הוא כותב, כן. הוא עוסק בנושאים האלו. אחד הנושאים למשל היה לאומיות. פתאום נותרה שאלה, האם מלחמות בין עמים זה דבר מוסרי? עד אז בכלל אף אחד לא שאל את השאלה הזאת. עד סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אף אחד לא שאל את השאלה הזאת, האם מלחמות בין עמים זה דבר מוסרי? אף אחד לא שאל, זה היה כאילו מלחמים, בסדר, כאילו, זה החיים. האם זה מוסרי? פתאום שאלה. ונוצר גל באירופה, בעיקר במערב אירופה, של גל הצמחונות. היה גל כזה בחברה הגבוהה, בחברה המשכילה של אירופה המערבית, בדגש על גרמניה, נוצר גל כזה, גל פילוסופי, שאמר פתאום הומניזם מוסרי. למה זה מוסרי? שאני אוכל את הבהמה. רגע, זה לא מוסרי. כן, זה שאלות, כאילו פתאום שאלות כאלה, שעד אז בכלל אף אחד לא שאל אותם. אנשים אכלו וזהו. ופתאום יש שאלות כאלה, כל מיני שאלות. וזה שינה, המון שינויים. כן, היה ברור שעם יש מלך ויש נתינים, ואף אחד לא שאל את זה שאלות. רגע, רגע, פתאום למה זה מוסרי בעצם? כל מיני דברים ששנים היו, פתאום התחילו לשאול שאלות. גם ברמה הפילוסופית, גם ברמה של בעולם ה... בעיתונות, מאמרים, ויכוחים, זה חידוש גדול. לא חטא אדוני, אני אומר לך, שעקוב יעד דבר.
גם
ליהדות זה חידוש? לא. אנחנו עסקנו בזה כל השנים. לגויים זה קצת חדש, חידוש. הרב ציודה התעסק בשאלה הזאת, זה הטריד אותו, הוא לא רצה לאכול בשר. הרב ציודה, זה הסיק אותו, אם זה מותר לאכול בשר, זה לא בסדר, כן בסדר. זה מאוד מאוד התעסק בעניין, זה היה אדם מאוד עדין נפש, והוא גם בחפון כללי לא היה אוכל יותר מדי. הרב קוק כותב לו באגרות, תאכל, תאכל, תכתבים, מה קורה, אתה אוכל? הוא דאג לו מאוד, כי באמת הוא לא היה כזה, הוא היה מאוד לא אכלן. הרב ציודה, אני רוצה עכשיו לדבר ברמה הפילוסופית. אם אנחנו תופסים תפיסת עולם כזאת, בהכרה שלמה כזאת, של אחדות המציאות הקוסמולוגית, שבעצם יש פה יחסי גומלין, בעירייה רחבה, אל תסתכל מבט צר, תסתכל מבט רחב, אפשר לפתור ככה את שאלת אכילת בשר בעלי חיים באופן כזה. מה התורה מתירה לכל בשר? מה התורה היא מוסרית? רב ציודה נכנס לנושא לעובי הקורה, כי זה הנושא חם. זה הנושא מאוד חם בעולם הפילוסופי. כל החברה הגבוהה, כל המי ומי, זה היה נחשב, הנושאים שעסקו בהם כולם, כדי מה, למה זה מוסרי לכל בשר, מה פתאום וזה. והתורה לכאורה היא מוסרית, אז איך היא מתירה לכל בשר? כן. אני מעריך שזה נכתב בתחילת, נגיד, שנות ה-20, 30, 40, אני מעריך, אבל אני, האמת שאני לא יודע, אני יכול לחפש. תף, הנה, אני חשבתי, תף רש עין וב, תף רש עין וב למניינם 1916, באמצע מלחמת העולם הראשונה, בתחילת המאה ה-20, באמצע מלחמת העולם הראשונה, רב צבי יהודה היה אז 20 זה העסיק אותו, הוא היה באירופה, היה נושא מאוד חם כזה, כל החברה הגבוהה עסקה בשאלות האלה. זה שהורגים לאנשים אחד לשני, זה לא חשוב, אבל מבחינת העולם הראשונה שוחטים את אחד, אבל איך תמיד זה לאכול בשר. תהרוג את הצרפתי זה בסדר, את הבלגים תשחט אותם, אבל מה אתה אוכל בשר? באמת, מי שרוצה לפרוש מאכילת בשר בעלי חיים, והטיעון שלו הוא טיעון מוסרי. מה זה מוסרי, זה לא צודק, מה אתה אוכל לא פייר. באמת, אתה שקרן, אתה מרמה. יש פה הונאה עצמית, או שאתה סתם שטחי, או שטחיות. למה? רק על ידי השפעתם של חושן, רק בגלל שהחושים הגסים שלנו, הם נורא שטחיים, שהמבט שלנו הוא נורא נורא חיצוני, בגלל שהמושגים שלנו מאוד גסים, בסופם שמסוים תפיס, השיפוט שלנו, חלוקת העולם שמולנו לחלקים, לסוגים, חלוקה נורא שטחית, נורא מוחצנת, נורא גסה, אז בגלל זה אנחנו מבדילים בין יצורים שונים, בין יצורים שנקראים חיים, לבין אלה שנאמר שאינה חיים. הרב ציודה תוקף את הצמחונות הפילוסופית. יש צמחונות מטעמי בריאות, לא מדבר על זה. צמחונות פילוסופית, הרב ציודה תוקף אותה. על מה במה הצמחונות הפילוסופי? שלהרוג כבש, אתה לקחת לו את החיים. מה ההבדל בין זה לבין לקטוף פרי? או ירק? או חיטה? שם אין חיים? זה לא נקרא חיים? המבט, אומר, מבט שטחי, אתה אומר, לא, זה לא חיים. זה סתם שטחיות. מה ההבדל? זה חיים וזה חיים. מהמבט המאוד ילדותי שלך, אתה אומר לו, זה בעל חיים וזה לא, וזה כן חיים, יש שם חיים גם כן. אבל למה? זה גם חיים. יש שהוא צומח, אתה לא רואה שהוא צומח? יש שם כוח חיים שדוחף אותו. הוא מתרבה, הוא אוכל, הוא זן, הוא גדל. הוא חי. אז הוא זז ממקום למקום. זה ההגדרה של חיים, אתה זז או לא. הוא אוכל, הוא גדל ומתרבה. חי. הרב צבי יהודה מאוד פילוסופי. לא מבעיה, לכן זה מאוד מצחיק, כי הוא משתמש כמו גמרא, אבל הוא מדבר על פילוסופיה. זה כזה שילוב מדהים, הרב צבי יהודה. מצד אחד הוא עלם, בחור ישיבה, אבל לא מעט פילוסופיה. אז הוא כותב פילוסופיה, תראו איך כותב. לא מבעיה לפי תורת האידאות של אפלטון. אף אחד לא מדבר ככה, לא פלטון בחיים. לא מבעיה. לא מבעיה לפי תורת האידאות האפלטונית, שיש לכל דבר שבעולם, גם כן מין נשמה, המשכת כוח של צורה רוחנית. אפלטון, הזוהר רומז עליו, והוא קורא לו מאותם חכמי אומות העולם שקרובים לדרך האמת. קריבין לארחא דמאמנותא. אומנם הוא לא, זה לא תורה, ודאי שלא, ולא אמונה, ויש לו גם הרבה שיבושים, הזכרנו אותם. אבל יש לו כמה רעיונות אפלטוניים, שהם מאוד מאוד קרובים ומזכירים יסודות מעם ישראל. וזה לא במקרה, כי יש עדויות על מפגשים בין אפלטון לבין נביאים. במיוחד בינו לבין ירמיה הנביא. יש כל מיני עדויות, יש אפלטון נפגש עם ירמיה. יש כל מיני עדויות על זה, ומכתבים ומחקרים על זה, שבעצם אפלטון הושפע מעולם הנבואה, מתפיסות העולם הנבואות, עלו מפגשים שהיממו אותו. עם הנביאים, זה סוף בית ראשון. אפלטון זה סוף בית ראשון, מקביל לחורבן. התלמיד שלו, אריסטו, זה כבר תחילת בית שני, פחות או יותר. ואחד הדברים שמאפיינים מאוד את אפלטון, זה המושג שנקרא אידאה. הרב קוק מאוד מאוד אהב את המילה הזאת. אידאה, אידיאלים, מהלך האידאות, הרב קוק מאוד מאוד אהב את המילה הזאת, הוא השתמש בה הרבה מאוד. זה מילה אפלטונית. מה תפיסת העולם של אפלטון? אפלטון שאל את עצמו שאלה. אני רואה שלמשל, כל החתולים מתנהגים אותו דבר. זה לא רק שביולוגית הם בנויים אותו דבר, אני רואה שיש להם תכונה משותפת לכל החתולים. אני רואה שלכל הארנבים יש להם תכונה משותפת. עכשיו, מה קרה? איך זה? מה זה הדבר הזה? הביולוגיה, אני מבין ביולוגיה, אבל יש פה איזה, זה לא ביולוגיה, זה אופי. כמו שיש פה איזה אופי. עכשיו, זה לא שכל הארנבים התכנסו ועשו ועידה משותפת וקבעו כללים איך אמורים ארנבים להתנהג והעבירו את זה בבתי ספר. אז איך כל הארנבים יודעים שהם צריכים להתנהג כך, שיש להם אופי מסוים וסגנון, וגם כמעט, לא חוכמה, אבל משהו כזה, זה כישורים מיוחדים. מאיפה זה בא? זה לא בא מהחומר. כן, החומר לא מוליד תכונות, החומר לא מוליד אופי. החומר יכול להוליד משהו פשוט. לכן אפלטון חידש חידוש, שיש עולם שלם, שנקרא עולם האידאות. בעולם הזה, בעולם העליון, שנקרא עולם האידאות, נמצאות, נקרא לזה תפיסות עולם, או נוסחאות מופשטות, של כל מיני דברים. למשל, יש תפיסת עולם מופשטת, של תיאוריית החתול. איך אמור להיראות חתול? יש שם איזה אידאה, איזה רעיון, של המודל של החתול, המודל הנפשי, המחשבתי, איך, מה זה חתול? בסדר? כתכונה. בעולם הרוח, תפיסת עולם רוחנית, כן? מופשטת עליונה, שנקראת חתול. וכל החתולים פה, כאילו, מושפעים ממנה, משקיפים במרכאות על האידאה הזאת, והיא משקיפה עליהם, והם כולם מושפעים ומוציאים לפועל, או לא יודע, או מקבלים השראה מאותה אידאה, רעיון מופשט שנקרא חתול. אז, וזה המכנה המשותף של כל החתולים, שכל החתולים בעצם הם מושפעים מהאידאה החתולית. ויש בעולם האידאות, זה קורא לזה כמו אנדרטה כזאת, כמו איזה מודל, מודל כזה, מודל עיוני, מודל מופשט של איך נראה חתול, מה אמור לראות התכונות, הלך רוח של החתול, והמודל הזה הוא יוצר השראה לכל החתולים בעולם. תפיסת עולם מאוד מעניינת, וזה נקרא עולם האידאות. כשרוצים להגיד על דבר שהוא אפלטוני, מתכוונים לומר שהוא כזה. זאת אומרת, אתה מדבר איתי ברמה של האידאות, ברמה המופשטת.
זה לא דומה כאילו
להשקפת
העולם היהודי?
דומה, דומה. יש הבדלים. לכל דבר יש שורש בעליונים. כן. הוא כותב פה שלכל דבר בעולם יש כאן איזה מין נשמה. מה זה נשמה? כלומר, צורה רוחנית. לא רק אצל בעלי חיים. אצל אפלטון זה גם בצומח וגם בדומם. יש האידאה של המים והאידאה של האש. שורש בעולם הרוחני של כל התכונות. זאת אומרת, שם נעליך מעל רגליך, לפני שאתה הולך לגזר, לקטוף אותו. הגזר הזה הוא ביטוי של אידאת הגזר העליונה שנמצאת בעולם הרוח. שיש שם איזו אידאה מופשטת שנקראת הגזר, איך אמור לראות. ועכשיו שאתה כותף אותו רגע אחד, אתה יודע מה אתה עושה? אתה חושב שאתה רוצה שיש פה רק חומר, זה לא רק חומר, זה גילוי של רוח. כבוד, בסדר? אז מה הבדל בינך לבינו? שניכם יונקים בצורה זו אחרת מעולם הרוח, מעולם העידות. אז אין לך מעלה עליו. אז עד שאתה שואל אותי באיזה זכות אני אוכל את הכבס, תשאל אותי באיזה זכות האידאה שלך יותר חשובה מהאידאה של החסה? מה פתאום? שתי אידאות שוות בעולם האידאות. בעולם האידאות אין אידאה יותר חשובה מהאידאה השנייה. זה אידאות, זה רוח, זה אמת. והרב ציודה פה מחבר את אפלטון בדרך השוואתית מסוימת לעולם הסוד, כמו שהזוהר אמר עליו, קורא ובלעד דרך הנו, כיודע בדברי המקובלים. המקובלים, יש נשמה של לצומח ונשמה לדומם. לכל עשב, אומרים חז"ל, יש מלאך שאומר לו גדל, ויש נשמה לצומח, יש פנימיות, כן, נשמה, אותיות עליונות שמחיות כל דבר ודבר בדבר שם נעשו, ויש שר של זה, שר של ים, שר של אש, המלאך של הדגים. יש המון ביטויים בחז"ל ובוודאי בעולם הסוד. אז לפי התפיסת העולם האפלטונית והקבלית, בוודאי ובוודאי שאין שום הצדקה לחלק בין החיות לצמחים. מה שום הבדל? פה יש גילוי של רוח ושל עולם עליון ושל נשמה, וגם פה. אז מה אתה, עד שאתה שואל אותי שאלות מוסריות, איך מותר לי לאכול בשר ועוף ודגים, תשאל אותי באיזה זכות מותר לך לקטוף חיטה ופירות וירקות. בכלל, באיזה זכות מותר לך לדרוך על האדמה? באדמה הזאת היא מכובדת מאוד. יש אידאה שלמה שאידאת האדמה היא מגלה אמת עליונה מאוד מאוד גבוהה, שנקרא אידאת האדמה, ואתה שחצן אחד דורך עליה. מי אתה שתדרוך על האדמה בכלל? מי אתה שתיקח עץ ותעשה ממנו כיסא לשבת עליו? עץ, תעשה ממנו כיסא? תתבייש לך. עושה ממנו, לוקח אבנים, עושה מהם לבנים. איזה זכות אבנים האלו מגלים אידאה עליונה של אידאת האבן בעולם, וזה יש להם מטרה רוחנית וייעוד אלוקי, ואתה לוקח את זה לצורכך? באיזה זכות? אבל זה לא רק לא מבעי לזה, אלא גם לפי ההכרה הפשוטה שבפשוטות. גם אם תסתכל במבט מאוד מאוד פשוט ריאלי לצורך העניין, אני לא אפלטוני עכשיו, אני מסתכל בעיניים מאוד מטריאליסטיות, מאוד חומריות, אבל כמו שאנחנו עושים עוול כשאנחנו ממיתים את החי, למה זה עוול? למה זה לא טוב להרוג אוף? כי אתה מבטל את מהלך כוחותיו, הוא באמצע החיים, הוא רוצה לזוז, ועצרת אותו את התנועה, הוא רוצה להתקדם, אתה עוצר אותו. נו, אותו דבר. גם הוא גומרים ביטול והפרעה למהלך כוחו של עפר הארץ ברומסנו, עליו בדרכנו. האפר הזה, רמסת אותו, עצרת אותו, שמת עליו בטון. הוא היה נושם, האדמה נשמה. האדמה היה לה איזה חיוניות, יכלה להצמיח צמחים. כיסית אותה באספלט, זהו, היא מתה האדמה הזאת. היא כבר לא נושמת, היא כבר לא מצמיחה, הרגת את כל הפוטנציאל הטמון בה. אולי האוויר גם, אתה מפריע לאוויר. אתה מתערב בזרימה של האוויר על ידי הנשימות שאתה נושם. אתה מתערב במהלך, אתה פתאום לוקח חמצן, מוסיף פחמן, מה אתה מתערב פה בעולם? היה פה אחוז מסוים של חמצן פחמן, ואתה פה מתערב, משנה את התפקוד של העולם. בכל פינה שלפני, בכל צעד שנצעד, אנחנו עושים עוול. יש קט כזאת בהודו. יש קט כזאת ש... הם מבקשים סליחה מהאדמה כל הזמן על זה שהם ישנים ודורכים עליה. אתה מדכא ביד חזקה את היצורים האחרים לטובת האדם הפרטית, וזה לא נגמר, כי באמת אין הבדל אמיתי, אין שום חלוקה אמיתית, לא פילוסופית ולא מדעית, בין אכילת בשר בעלי חיים או חזילה צער בעלי חיים והשתמשות בהם לכל עבודה ומלאכה קשה. רגע, מה ההבדל בין לאכול סוס לבין לשים עליו מחרשה ולחוש בשדה, או לרכב עליו, או להסיע את העגלה? זה מה ההבדל? למה זה לא הציר? זה גם הצירה של החיים שלו, הוא היה מת לרוץ ולהשתולל, ואתה רותם עליו, רותם אותו ברתמה ונוסע אותו בעגלה, ומניס עליו סחורה וחורש איתו, וזה כן בסדר? ואתה שם כלב שמירה ליד הבית שלך, אתה לא אוכל בשר, אבל יש לך וילה, ואתה שם כלב שמירה, לא אחד, שני כלבים בכניסה לבית, הם היו רוצים להסתובב הכלבים, ללכת עם חברים שלהם, אתה עוצר להם את החיים. למה זה צודק? למה אתה שם אקווריום עם דגים אצלך הבת, חושב שנעים להם להיות כל הזמן תוך אקווריום, להסתובב מסביב עצבם, חושב שהם לא היו רוצים ללכת לכל מקומות אחרים, קצת להכיר חבר'ה ולהסתובב בעולם הרחב, בים הגדול? איפה? למה זה כן צודק ומוסרי? עצרת להם את החיים? בסוף יש כאן המתת הכוח ודכתוכו. אז מה תגיד? במבט חיצוני, בחיצוניות ההרגשה, במבט שטחי, אתה תגיד, לא, זה לא אותו דבר. כי יש לדכא כוחות ויש לבלוע. זה מה, זה חילוק חלש, אומר הרב ציודה. זה חילוק שטחי, זה חילוק מהותי. מה ההבדל הגדול בין לשבור לבן אדם את העצמות לבין להרוג אותו? בסדר, זה שני מבלות מוסריים, מה ההבדל? להפוך מישהו לעבד או להרוג בן אדם, שני מבלות. מה אתה אומר? זה לא אותו דבר. יש הבדל בין זה שאתה מדכא כוח שלטון ולבין שמובלה ונכנס בתוכנו פנימה, תוך הגוף השפרתי. זה לא חילוק. זה לא תירוץ מספק, מה?
זה גם לא עונה על
החילת הצורות. כן. את הכוחות כלינו ודיקינו, הלכנו בכוחות הפרטי, בסוף מה? אתה אוכל לחם, איך הלכת לחם? השור חרש באדמה, דיקית את השור. אתה תופר בגדים מצמר. אתה לוקח משהו בשביל שלך, אתה חותך עצים, בונה בניינים, אתה לא תגמור עם זה. ואנחנו עושים את העבלה הזאת, רק בזה שאנחנו אוכלים, רק כשאוכלים עושים עוולה, שנכנסו הכוחות לתוך הגוף הפרטי, וכל פעם שאתה משמש לצורכך בעולם הזה, זה עוולה. אז אתה יכול לרחוץ בניקיון כפיים ולומר שלום עלייך נפשי. אז רב ציודה נכנס עד הסוף. מי שטוען טענה פילוסופית כזאת, אומר רב ציודה, תסביר לי איפה אתה עוצר. מה החילוק שלך? איפה הגבולות? זה היה נושא שבזמנו היה מאוד כזה סורר. היום הוא קצת קיים, אבל זה היה פעם נחשב מאוד כזה. לכל האנשים שהחשיבו את עצמם חכמים ואינטלקטואלים, היו מדברים על זה, על צמחונות. כן.
אפשר להגיד שפרופורציות, שיש הבדל בין רצח, שהורגים חיה, זה שעכשיו הולכים על האדמה, זה לא...
נו, אז אני שואל אותך, לקחת עץ ולעשות ממנו נייר, זה לא להרוג אותו? הם כותבים מאמר נגד צמחונות על נייר. גם לא בסדר. הרקת את העץ, היה פה עץ, רצה להגיע לשמיים. חתכת אותו באמצע החיים. באיבו. זה לא פה. כל האפרונות היו עשויים מעצים, לא? חתם כותב בעיפרון. מעצים. שולחן, שולחן העבודה שעליו אתה כותב את המאמר נגד אלו שאוכלים בשר, עשויים מעצים. למה זה כן צודק?
כאילו שיש
מדרגיות,
שיש חי, מדבר.
מה ההבדל? אם הטיעון הוא מוסרי, מה ההבדל? אז תגיד, אותו דבר, יש הבדל בין בעלי חיים לבין אדם. בעלי חיים מותר, מותר, בן אדם אסור. אם אתה עושה חילוק בין צומח לחי, תעשה גם חילוק בין חי לאדם, בסדר? אם צומח מותר, אז גם חי מותר, למה לא? כי החי הוא פחות מאדם, אז מותר. מי אמר? אנחנו צריכים לשנות, הרב ציודה פה, צריך לשנות את כל התפיסה. שבינה של נקודת מבט. טוב? בעזרת השם, בהצלחה, בשורות טובות.